שלום.
יש בעיות.
יש בעיות.
יש בעיקר לאדם שלוש בעיות. אבל שלוש הבעיות, בעיה אחת הן. בעיית הצמצום. זה מאוד קשה להסתובב בעולם הזה עם נשמה שהיא בהגדרה מעבר לגבול, מעבר לצמצומים, חופשייה כציפור דרור, ולהיות נתון לכבלי הצמצום. אנחנו מצומצמים. מה מצמצם אותנו? מה שמצמצם אותנו זה שלושה דברים, ומתוך כך שלוש בעיות. צמצומי הזמן, צמצומי המקום וצמצומי האדם. פירוש הדבר, המקום, למשל, אני עומד פה, זה נורא מצמצם אותי, כי יש עוד 10 מקומות אחרים שהייתי רוצה להיות בהם בו זמנית, ואינני יכול. אני מוכרח להיות איפה שאני נמצא ולא במקום אחר. אם כן, המקום, קטגוריית מציאות מגבילה. כמו כן גם הזמן. הייתי מאוד רוצה לחיות עכשיו במאה ה-14 וגם מה לראות, וגם לדעת מה יקרה בעוד שבוע ולהיות שם כדי להזין את השירות המטאורולוגי במידע. ואינני יכול. אני מוכרח להיות בזמן שבו אני. ועוד הגבלה אחרת, אולי הקשה מכולם, אני חייב להיות רק אני. לעולם לא אהיה מישהו אחר מאשר עצמי. כך שאינני יכול להיות עוד אחרים. שלוש הגבלות, מגבילות. זה צמצום נורא. אמנם אפשר לחיות טוב עם זה, אבל מדי פעם זה מנקה. יש אמנם בבתי חולים אנשים שמצליחים להיות כמה אנשים בבת אחת. אבל זה בעייתי. אבל מוכרחים למצוא פתרון. אחד הדרכים למשל לצאת מצמצומי המקום זה להתאבד. ברגע שאדם מתאבד הוא יוצא מגבולות העולם. כבר איננו מצומצם. אבל זאת לא חוכמה. מה אם הצמצום? השארת את העולם בצמצומו. לכן אנחנו מוכרחים למצוא פתרונות לשלושת הבעיות האלה. פתרון ראשון לבעיית המקום. יש מקומות בלתי מוגבלים. למשל, ארץ ישראל. ארץ ישראל מקום נפלא, שבו אין גבול. ארץ צבי, אומרים חזק. מה זה ארץ צבי? הצבי הוא אלסטי, כמו גומי. כשהוא חי, אפשר להכניס בתוכו את כל האיברים, כשהוא נשחט, האור מתכווץ, ואז אף אחד אינו מבין איך כל זה נכנס אז. כך ארץ ישראל, כשהיא ריקה מבניה, נראית קטנה, אבל כשכל שמכניסים בה יותר את בניה, אז רואים שיש יותר מקום. הדבר הזה, שאני גורם לפעמים לראות את ארץ ישראל כמקום שכל כך צר, שאם פיל ייכנס לתוכו, לא יוכל לזוז. יש לפעמים פיל נכנס לחנות של חרסינה. אז כך היה גם בשנת תברש צדיק וב, 1936, הגיע לכאן אנגלי בשם הלורד פיל, ראש ועדת פיל. רצה לבדוק אם יש עדיין מקום בארץ ישראל להביא יהודים. אז היו בארץ משהו כמו 400,000 יהודים, אמר אין מקום להכניס אפילו חתול אחד. וכמובן, כשיש פיל, קשה להכניס חתול. מגיעים לירושלים. בירושלים עוד יותר טוב. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שלי בירושלים. ירושלים. זה לא שלא היה צר, היה צר, אבל הייתה כזאת אהבה, כל כך הרבה אהבה ואמונה, שהיה מקום לכולם. לא היה מקום, אבל אף אחד לא אמר שצר לו. נכנסים יותר פנימה לתוך העזרה, כבר שם היה נץ, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אומר המהר"ל, לא שהעזרה גדלה ולא שבני אדם נעשו יותר קטנים, אבל היה מקום. זאת אומרת, זה מקום שבו ההגבלות הרגילות של המקום בטלות. קל וחומר בבית קודשי הקודשים, שם בכלל הארון אינו מן המידה. פירוש הדבר, אם מודדים את המרחק מקיר אחד של בית קודשי הקודשים לקיר השני, 20 אמה. מקיר אחד של, של בית קודשי הקודשים ועד ארון הברית, 10 אמות. מהשפה השנייה של ארון הברית ועד הקיר השני, עוד 10 אמות. סך הכל 20. מה עם הרווח של הארון עצמו, אמה וחצי? אומרים, בנס היה עומד, אינו מן המניין. כל מיני ביטויים כאלה שבאים להראות שפה הגבולות של המקום כבר אינם משחקים. אז אם יש מקום אחד כזה בכדור הארץ, מכאן אנחנו לומדים על כל המקומות שבאמת אינם מגבילים. כמו כן גם הגבול של הזמן. ביום הכיפורים יש אפשרות לתקן רטרואקטיבית מעשים שנעשו בעבר. כלומר אפשר למצוא בזמן. יש מכונה למציאה בזמן, קוראים לה יום הכיפורים. כך שגם הזמן איננו מגביל. ודבר שלישי, יש שם אדם שמצליח להתוודות בשבילי. אני עכשיו נח ביום הכיפורים, מעכל את הסעודה המפסקת, ובאותו זמן הכהן הגדול עובד קשה במקדש, הוא מתוודה, והבידוי שלו מחפר עליי. איך זה? כי הוא קצת אני, הוא נפש כללית, הוא מצליח להיות גם אני וגם כל ישראל. זאת אומרת שהגבולות של הנפשות, גבולות האני, נפרצות באישיותו של הכהן הגדול. אז תיקחו כהן גדול ביום הכיפורים בבית קודשי הקודשים, יש לכם פה פיצוץ. כלומר, מפגש עם האינסופיות שבסופי, עם הבלתי מוגבלות שבמוגבל. נפלא. זה בסדר, אבל זה רק ביום כיפור. לא, יש עוד זמנים. יש מישהו שהוא לא פחות טוב מהכהן הגדול, זה כלל ישראל. כלל ישראל ברגל בירושלים. מה קורה? יש לנו הלכה, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מה זאת אומרת? יש בירושלים הלכה שכל ישראל חברים. אין חבר אמור לדחם. שעושה כל ישראל חברים. חוברה לה, עושה כל ישראל חברים. מה זה חברים? זה מושג הלכתי. לא עם הארץ. עם הארץ זה אדם שחשוד על תרומות ומעשרות ובדיני טומאה וטהרה. אסור לאכול, חבר, זה מי שאיננו חשוד, אסור לו לאכול אצל עם הארץ. אבל ברגל, כל ישראל חברים, הוא מותר לאכול אצל כולם. למה? ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים עושה את זה. זאת אומרת שכאשר אתה בא אל מישהו ואתה אומר לו, אתה לא מתנהג כמו שצריך, תחזור בתשובה. אומר המוכח, תשמע, זה טוב לך, זה לא טוב בשבילי. אתה תחיה עם התנהגויותיך, ואתה תשאיר אותי בשקט. מה אנחנו עונים לו? אתה חושב שאתה עם הארץ, אבל ברגל ראיתי שהיית חבר. זאת אומרת, בירושלים מתגלה התכונה החברית של כל אחד ואחד מישראל. סגולתה של ירושלים. ויש עוד זמנים שבהם מתגלה הפנימיות הישראלית. כשעם ישראל כולו שולח את צנחניו לכבוש את ירושלים בכ"ח באייר תשכ"ז, זה זמן של התגלות פנימיות הנשמה. והראיה שישנה מחלוקת בין הרדיו לבין הטלוויזיה. ברדיו בגלי צהל שודר בזמן מלחמת ששת הימים בשידור ישיר הדבר הזה: אני אינני אדם דתי ומעולם לא הייתי, אבל אני נוגע באבני הכותל. ואז הוא מתחיל לבכות, הצנחן. הצנחנים בוכים. לאחר שנים רבות בטלוויזיה הופיעו הצנחנים האלה ואמרו, אנחנו? אז לא בכינו. מחלוקת הרדיו והטלוויזיה. זה היה רק מיתוס. נשאלת השאלה, מי צודק? אני חושב שהאמת היא עם הטלוויזיה, שהם באמת לא בכו. כי זה לא שלא ירדו להם דמעות מעיניהם, אבל זה לא הם שבכו. כנסת ישראל התרגשה בשעה שהיא נפגשה עם ירושלים, והמפגש שלה היה באופן טכני דרך אותה פלוגת צנחנים. אבל הם אינם מבינים מה שקורה להם. כשאתה אומר לו, אתה בכית, אני, מה פתאום? זה באמת צודק. לא הוא בכה. האומה, נשמת האומה, אז הופיעה דרך אותם האנשים, ופעלה את מה שפעלה. אנשים סיפרו לי אגב, אנשים רחוקים ביותר, שבאו לבקר פה בארץ, אמרו, לא יודע מה שקרה לי, אבל כשהגעתי לכותל, פתאום ראיתי שאני בוכה.
טוב, בסדר.
כן, יש מפגש כזה. השאלה היא, למה זה קרה, זה שזה עם ישראל אני מבין, זה שזה ירושלים אני מבין, אבל למה זה קורה בכ"ח באייר? הנביא כבר אמר שזה יקרה בכ"ח באייר. הנביא ישעיהו אמר את זה, כן? על הר גבוה עלילה מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. מכאן שישנם שני שלבים בגאולה, ציון וירושלים. על הר ויער גבוה עלילה מבשרת ציון, הרימי בכוח כ"ח קולך מבשרת ירושלים. אם כן, ברור, הנביא כבר אמר מראש זה יקרה בכ"ח, אבל השאלה למה בכ"ח? למה בכ"ח ביער? ולמה בתפשיט כ"ז? רבי, זה קרה בכ"ח באייר כי זה היה יום ירושלים כמובן. שהרי היום הזה בירושלים היו חוגגים אותו במשך 63 שנים לפני מלחמת ששת הימים. הייתה משפחה בירושלים שכל שנה הייתה חוגגת את היום הזה, משפחת הרב קוק. הרב קוק כותב בעקבותיו, עבר עלינו היום הגדול והנורא כ"ח באייר. ככה הוא כותב. מה קרה לו בכ"ח יער? הוא עלה לארץ. אז מה אם הוא עלה לארץ? יום גדול ונורא? כן, ודאי. הרב קוק יודע שהוא לא סתם בן אדם, שלמחיה שלחו אלוהים כדי לגלות את יסוד הקודש שבתחייה הלאומית. לכן הוא אומר, אם אני עליתי בכ"ח יער, תדעו לכם זה לא סתם. לכן הוא החוגג. האמת היא, מה?
גם הרמב״ם חגג שם.
כן, נכון. גם הרמב״ם חגג את עלייתו לארץ. עכשיו, אבל לא אמר זה גדול והנורא. עכשיו, גם הרב קוק, כמובן זה שהוא עלה לארץ בכ"ח באייר, זה פשוט מאוד, כי זה היה יום ירושלים. כי כל שנה, כך מספר רבנו עובדיה מבר פנורה, בתיאור המסע שלו לארץ ישראל, לפני 450 שנה. הוא מספר שבכ"ח באייר עולים אלפים של יהודים מכל ארץ ישראל וסביבותיה אל נבי סמואל ומביטים על ירושלים ועושים חגיגה. למה נבי סמואל? כי אומרים שזה הקבר של שמואל הנביא. אם זה באמת שמואל הנביא שקבור שם, אז אני צנצנת, אבל ככה אומרים. כן? זה ברור שזה לא שם, אבל זה לא משנה. לכבודו של שמואל הנביא מתעצים שם. למה? כי זה יום ההילולה של שמואל הנביא. מה הקשר בין שמואל הנביא לירושלים, תגיד? יפה. מה עשה שמואל הנביא בחיים שלו? שני דברים חשובים. הכיל את מקום המקדש והקים את המלוכה. ועיר המלוכה זה ירושלים, ועיר המקדש זה ירושלים. אז הנביא הירושלמי, ביוד הידיעה, זה שמואל הנביא. לכן הוא בונה את המקדש בכ"ח, כלומר, היום ההילולה שלו, כ"ח באייר. מובן. אני מתחיל להבין עכשיו את חיילי צה"ל, למה הם בחרו לקיים את השליחות הלאומית הזאת בכ"ח באייר. אבל בעצם נשאלת השאלה על שמואל הנביא, למה שמואל הנביא בחר להיפטר מן העולם בכ"ח באייר? מה? תגיד לי שאולי הייתה לו ברירה, נכון? מה? פשוט מאוד, ראה, אני לא מבין לך. אם תקבל את דברי רבי יהודה הלוי בכוזרי, שנביא מת ביום שהוא רוצה, אז אפשר לשאול את שמואל הנביא. ואם תגיד שזה לא נכון מה שאומר רבי יהודה הלוי, ושנביא מת כמו כל אדם, לא מתי שהוא רוצה, אז השאלה על הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא החליט לקחת את נשמתו של שמואל הנביא בכ"ח באייר? כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר? בטעות. מה הקשר בין הפטירה של אדם לבין ההילולה שלו? זה היום שבו נשמתו פועלת בעולם. עכשיו, בכ"ח באייר, פשוט מאוד, שמואל הנביא ראה שזה יום מיוחד לעניינה של ירושלים, כי באותו יום, בכ"ח באייר, שנים רבות לפניו היה הניצחון הצבאי הראשון של האומה הישראלית. כתוב מפורש. כן? הרי מה כתוב? ויבואו בני ישראל מדבר צין, ב-15 יום לחודש השני, בצאתם מארץ מצרים. זאת אומרת, בט"ו באייר הגיעו למדבר צין, למחרת, והתחילו להתלונן שאין להם מה לאכול. למחרת ירד המן, שבעה ימים עד שבת, נכון? היו באותו מקום. אז תדבר, תזיין, יוזיין, יוצחת, יוצחת, כף, תפלף, כף ב'. אחר כך נסעו ממדבר סין לאלוש ודופקה, כן? אז זאת אומרת, בכף ג' נסעו, בכף ד' חנו באלוש, בכף ה' נסעו, בכף ו' נסעו, חנו בדופקה, בכף ז' נסעו, הגיעו לרפידים, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק, מחר, כפחת, אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. זאת אומרת, הניצחון על עמלק היה בכפחת באייר, אגב זה מפורש גם בכיוון ההפוך, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, כלומר בראש חודש סיוון הגיעו להר סיני, וישרו מרפידים ויראו מדבר סיני, כלומר נשאו מרפידים בכפתת, והם היו ברפידים כן בכפחת. הכל פשוט, זאת אומרת, מי זה תת שלא תראו, כפחת ביער, יום הניצחון על המלא, וזה כמובן קשור לשמואל הנביא, כי שמואל הנביא בחיים שלו עשה שלושה דברים, מקום המקדש, המלוכה ומלחמת המלא, ברור? אז כפחת ביער, זה הזמן ששייך לשמואל הנביא. אבל אז נשאלת השאלה באמת על בני ישראל במדבר, מדוע הם ניצחו את המלא בכפחת ביער? כי זה היה יום ירושלים כמובן. כי הרי ידוע, מה הקשר בין המלאק לירושלים? אי אפשר לבנות את המקדש לפני שמחריבים זרו של המלאק. ידוע, זה הסדר, כן? מלך, המלאק, מקדש. ו... שר ראשי תיבות? הלאה. נהג מונית אמר לי אתמול, פוליטיקה גימטריה המלאק. עכשיו, ממשיכים הלאה. למה בני ישראל ניצחו את המלאק בכפת ביער? פשוט מאוד. היום הרי מוכרים קבלה בקילו, נכון? אתה הולך לשוק, זאת אומרת, אני רוצה לקנות קבלה, כמה קילו אתה רוצה, שמים לך בסל. אז באמת בסידורים היום הכל מופס, שהימים של ספירת העומר מכוונים כנגד מידות אלוהיות, ספירות וכו', נכון? אז היום הראשון חסד שבחסד, היום השני גבורה שבחסד, השבוע השני כולו גבורה, שלישי כולו תפארת וכו', נכון? עכשיו, השבוע השביעי של ספירת העומר הוא שבוע המלכות. המלכות, איזה מקום זה? ירושלים. נכון? ירושלים היא עיר המלוכה. ראשית המלכות זה כיבוש העיר. חסד שבמלכות זה יוצא יום ירושלים. היום שבו כבשים את ירושלים. חסד שבמלכות. עכשיו אפשר להבין שראשית מלכותו של הקדוש ברוך הוא זה ניצחון על המלאק, וזה מתגלה במהלך ההיסטוריה עד שזה מגיע לחיילי צה"ל שכבשו את ירושלים ביום הזה. אבל אז אני שואל, לפי זה יוצא שמי שקבע שכ"ח באייר היא יום מיוחד, זה כבר הקדוש ברוך הוא בסדרי הכוכבים, כפי שהוא סידר את מהלך כדור הארץ מסביב לשמש, יוצא ש-365 יום בשנה השמשית, ואז יוצא שכ"ח באייר מוכרח לצאת מתישהו יוצא, זאת אומרת שזה כבר חלק מן המבנה הקוסמי של המציאות שיום ירושלים יהיה בכ"ח. והדברים מפורשים בפרשת בראשית. אמר רבי יצחק, לא יצטרך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם ש... הוא מצווה ראשונה שנצטרו בה ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום? כוח. מעניין. כוח מעשה בגיד לעמו, לתת להם נחל הגבולים. מה זה כוח? כפחת, כן? מה פירוש הדבר? אומות העולם באים בטענות אלינו. על מה? שאם יאמרו אומות העולם, גזלתם, לא נכון. אם זה גזלה, אז הם היו, היינו אומרים, הם היו אומרים, גזלנים אתם. זאת אומרת, זה לא הארץ שלכם. אבל זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים, ליסטים אתם. זה קיצור של מילה יותר ארוכה, אימפריאליסטים אתם. אבל למה רש"י לא משתמש במילה הזאת? כי משתי סיבות, א' יש זאת מילה ארוכה מדי, שתיים בגלל שהיא לא הייתה ידועה בימי רש"י. אם כן, רש"י משתמש במילה יותר קצרה, ליסטים אתם. מה פירוש ליסטים? זה הארץ שלכם, אבל אסור לכבוש. לכבוש זה לא מוסרי. תחכו שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את זה על מגש של כסף. תחכו בבית עד שהקדוש ברוך הוא יביא. פגישה חרדית. זאת אומרת, הם אומרים, ליסים אתם שכיבשתם. מה אנחנו עונים להם? שבבראשית כתוב שצריך לכבוש. איפה כתוב בבראשית שצריך לכבוש? כוח מעשה ויגיד למה, איפה זה כתוב? מילאו את הארץ וכבשוה. כתוב, בבראשית כתוב. איזה פסוק זה? פסוק כ"ח. כלומר, כוח שבמעשה יגיד לעמו. זאת אומרת, הכוחניות שבמעשה בראשית. זה מה שהוא יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. כוויכוח המפורסם שהיה פעם בין גולדה מאיר זכרונה לברכה לבין האפיפיור פאולוס השישי שם רשעים ירקב. כאשר הלכה לבקר את האפיפיור אמר לה פאולוס, אמר לה אני מזועזע, אני לא מאמין שהוא אמר בדיוק את המילה הזאת, זה כנראה זה גולדה הכניסה את זה, אני מזועזע מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. אז מה הוא טען? הוא לא אמר אתם גנבתם, הוא אמר זה לא יפה לכבוש. מה ענתה לו גולדה? אבל זה שלנו, מורשת. זאת אומרת שהפער התיאולוגי בין הנצרות ליהדות הוא בא לידי ביטוי עמוק מאוד. לפי הנצרות אין זכות לאדם להיות שותף במעשה בראשית ולו כדי להביא את הצדק לעולם, ואנחנו אומרים אדרבה, אם יש צדק איזה שליחות וחייבים לכבוש. כן? זה הוויכוח בינינו לבינה. אם כן, כל פנים, צודק הנביא כשהוא אומר הרימי בכוח כולך מבשרת ירושלים. ברור שכיבוש ירושלים זה שייך לעמדת הזכות של הכוח. עכשיו, מה שאני עוד לא בדיוק דירבתי לעצמי זה מדוע המאורה שאירה בקפה ביער ירושלים היה מעשה של איחוד העיר. איחוד העיר. אם תשימו לב, הנביא דוד המלך כשהוא מדבר על ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו הוא מתפעל. מה ההתפעלות שלו מירושלים? זה שהיא מאוחדת. מה קרה? מישהו אומר רמת השרון הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, לא עלה על דעתו של שום אדם לחלק את רמת השרון. אולי אפשר לחלק רמת והשרון, אף אחד לא עושה את זה, גם לא תל ואבי, אבל טוב אני ירושלים יש אבא אמינה, נכון? ירושלקות, כן, אפשר לחלק את ירושלים, זה אפשרי, עולה בדעת, ולכן דוד המלך צריך להגיד, כעיר שחוברה לה יחדיו, משהו מיוחד קרה לה. מה הדבר המיוחד? פשוט מאוד. ירושלים באופן טבעי מחולקת. מדוע? כי ירושלים זה המדד של מצב היחסים בין בני אדם. והראיה שהגבול הבינלאומי הראשון בהיסטוריה עבר בירושלים. מסופר בספר בראשית, כאשר האנושות התחילה לגדול והיו כבר שני בני אדם, קין והבל, כתוב ויהי בהיותם בשדה ויקום קין על הבל אחיו. מה זה השדה? חז"ל אומרים ציון שדה תחרש, מדובר על הר הבית. הם נחלקו על הר הבית. למה? הם אמרו תראה, כדור הארץ גדול, נחלק אותו לשניים, חצי לי חצי לך. כל הבעיה הייתה סימון הגבול, וקין אמר אני רוצה את המקום שבו יתקבל הקורבן שלך, והבל אמר לא זה שלי. הם רבו על השדה, קין הרג את הבל. פירוש הדבר, כשיש מחלוקת בין בני האדם, המקום שבו הדבר הזה בא לידי ביטוי גיאוגרפי זה הר הבית. זאת אומרת שמה זה בא לידי ביטוי. לכן כיוון שטבעי שיש מחלוקת בין בני האדם, טבעי שירושלים מחולקת. אגב אני רוצה להזכיר שאחרי רציחתו של ההבל התאחדה מחדש האנושות, כבר לא היו שתי מחנות, וגם בוטל הגבול, הגבול התבטל, נכון? זאת אומרת ש... טוב, כי לא היה... עם מי להריד. עכשיו, אם כן, אנחנו רואים שירושלים באופן טבעי מחולקת, כמו שגם בימי אברהם אבינו הייתה מחולקת. כידוע לכם, כשאברהם רב עם לוט, אז הוא חילק את ארץ ישראל לשניים. עבר הירדן המזרחי ללוט, עבר הירדן המערבי לאברהם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שמע, אני לא מרוצה ממה שעשית, תזרוק את ההסכם הזה לאסלו. קיצור, לא רוצה. אתה, כל הארץ אשר אתה רואה, לך את מנה וזרחה עד עולם. אתה תכבוש בחזר. מה קורה? בא אברהם, מוכרח להילחם את ארבעת המלאכים, שנלחמו עם החמישה. והוא כובש, מדין, כובש מן הכובש, את כל עבר הירדן המזרחי, שהוא נתן ללוט, אברהם מקבל בחזרה. יחד עם זה אברהם יש לו כבר נחלות בארץ כנען, בלא לממרה, אחי הנר ואחי ישקול ובעלי ברית אברהם. בקיצור, אברהם כבר היה לו נחלות בארץ ישראל, מקום אחד לא היה לו, ירושלים. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את כדור לעומר ואת המלאכים אשר איתו אל עמק שווה הוא עמק המלך. איפה זה עמק המלך? כתוב בשמואל ב' פרק י"ח פסוק י"ח שאבשלום הציב לו יד בעמק המלך. זה הקדרון, קיצור, כמו שיד אבשלום. זאת אומרת שאברהם הגיע בסיום המסע המלחמה שלו, הגיע שערי ירושלים. מה הוא רצה לעשות? מן הסתם, ייכנס לירושלים. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין. והוא כהן לאל עליון. הוא אומר לו מלכי צדק, תשמע, אתה אומנם אדם גדול, מאמין באל אחד, אבל גם אני. גם אני כהן לאל עליון. אז ירושלים זה שלי, ואני מוציא לחם ויין, פה הגבול. גבול בין שתי צורות של אמונת הייחוד. אמונת הייחוד של אברהם, ואמונת הייחוד של מלכי צדק, מלך שלם. הוא שם, נכון. גם אני שמי. כן? גם אני מאמין באל אחד, אתה לא תיכנס לירושלים, זה שלי.
כן?
לא? עכשיו, יש מדרשים. כמובן ירושלים הייתה מחולקת שוב בתקופת השופטים. כתוב בספר שופטים פרק א', פסוק ח', אתם זוכרים מה כתוב? וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויקוע לפי חרב, ואת חומתה שלחו באש. נפלא, בני יהודה כבשו את ירושלים. לאיזה שבט שייכת ירושלים? לא, לבנימין. בנימין. אז מה יצא יהודה לעשות? להגיד לבנימין, בואו תתיישבו. מיד אחרי זה כתוב, ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב ההר. אז הם עזבו את ירושלים, חרבה, והלכו להילחם באזור חברון. מה יצא להיות בינתיים? שבני בנימין ייכנסו. שישה פסוקים לאחר מכן כתוב, ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, וישב בנימין עם היבוסי בירושלים. עד היום הזה פירוש הדבר שהבנימינים לא נכנסו מיד, בינתיים היבוסי בא והתיישב בעיר החרבה. התוצאה, ירושלים מחולקת, חציה לבנימין, חציה ליבוסי. למה זה כך? כי לא היה תאום בין השבטים. כשאין אחדות באומה, הביטוי חלוקת ירושלים. והדבר הזה תוקן רק בימי דוד, כשדוד הומלך על כל האומה הישראלית כולה, אז הוא כבש את ירושלים. אבל אז היו בעיות. כתוב שהיבוסי צחקו על דוד, אמרו לו, אז הצליחה את הפסחים ואת העברים מעל החומה, אתה לא תוכל להיכנס לפה. מה זה הפסחים והעברים? אומרים חז"ל, זה היה העתק של הסכם בינלאומי, שהיה בין אברהם לאבימלך, שלא לפגוע בו ובזרעו, ומלך יבוס בימים ההם היה צאצא של אבימלך מלך פלישתים, ולכן הייתה מניעה משפטית על פי החוק הבינלאומי להיכנס לירושלים, לממש את הריבונות. אז כתוב שם שיואב עלה בצינור. מה זה הצינור? צינור זה הביוב. כלומר, כנראה שלפי החוק שם, היבש, היה כתוב שאסור להיכנס בשער, אז בשער אסור להיכנס, אבל נכנס מלמטה, הכל בסדר, נכון? מוצאים איזה פטנט עוקף בגץ שעל ידו אפשר בכל זאת להתיישב בירושלים. כי אחדות האומה טבעה את זה. הדבר הזה לא כל כך פשוט, כי אנחנו רואים שיותר מאוחר, בסוף ימי דוד, יש מגפה, דוד מתפלל, המגפה נעצרת, והוא רואה את מלאך השם, המכה בעם, אצל גורן ערבנה היבוסי. ואז דוד אומר, טוב, אני אקים מזבח שמה, הולך לקנות את גורן ערבנה מערבנה היבוסי. כלומר, אתם מבינים מה שמדובר כאן. ירושלים כבר הייתה הבירה של האימפריה של דוד, מהנילוס ועד הפרת. ואף על פי כן, היה צריך להתאמץ כדי לכבוש אותו. היה צריך להתאמץ ולסלק את היבוסי משם. עכשיו רואים שמה שכשדוד קונה את המקום, כתוב, הכל נתן ערבנה המלך למלך. מכאן שערבנה היה מלך בירושלים, בתוך הבירה הישראלית הייתה איזו שליטה אקסטרה טריטוריאלית של הוואק, והערבנה היה שולט במקום ונקרא מלך. איך הוא הצליח להוציא אותו משם? נתן לו כסף. כמה כסף? כתוב 50 שקלים. כך כתוב בספר שמואל, אבל בספר דברי הימים כתוב 600 שקל. מה היחד בין 600 ל-50? 12. אומרים חז"ל, 50 זה מכל שבט. אבל דוד קנה את המקום בשם כל ישראל, אם כן נתן 600 שקל, וזה רק כשהייתה באמת אחדות כזאת, שכל שבט היה מוכן לתת את חלקו בשביל קניית המקום, רק אז ירושלים נכבשה. זאת אומרת, אין פלא שגם אחרי פעולת כיבוש, הבא מכוח אחדות האומה, עדיין יש בעיות, כי האחדות איננה אחדות שלמה. שוב ירושלים נחלקה, כידוע לכם, בתקופה שהייתה שוב מחלוקת בעם, לבריאות, הצדוקים והפירושים. המלכה שלום ציון שהייתה פרושית, מלכה אחרי בעלה שהיה צדוקי, ינאי אלכסנדר, ואחרי פטירתה היו לה שני בנים, הרי אחד הורקנוס, השני אריסטובלוס, שמות יפים. הורקנוס היה פרושי, אריסטובלוס היה צדוקי. כמובן הדבר הזה גרם למלחמת אחים. איפה הייתה המלחמה? בשערי ירושלים כמובן. שאריסטובלוס היה מחותר והמחתיר היה הורקנוס. אריסטובלוס רואה שהוא לא מצליח לצאת מזה, שולח מכתב בהול לפומפיוס שכובש אז את סוריה, פומפיוס הרומאי. אומר לו, תשמע פומפיוס היקר, יש לי בעיה עם האח שלי, אתה מוכן לבוא לעזור? באותו זמן הורקנוס שולח גם הוא מכתב, אומר לפומפיוס, תשמע יש לי בעיה עם אחי אריסטובלוס, אתה מוכן לבוא לעזור? אומר פומפיוס, אתם מבקשים כל כך יפה שניכם, אני בא ומבטל את המדינה החשמונאית. ככה נפלה יהודה. מה? כמובן, שוב מחלוקת באומה, בזמן המרד הגדול. הגיע טיטוס הרשע לשערי ירושלים, הציב את הצבא שלו מחוץ לחומה, וחיכה בסבלנות שהיהודים יועילו להתייחס אליו. מדוע? כי הם היו עסוקים במלחמה, היו הורגים אחד את השני, היו מחלוקת באומה בזמן המרד הגדול. הגיע טיטוס הרשע לשערי ירושלים, הציב את הצבא שלו מחוץ לחומה, וחיכה בסבלנות שהיהודים יועילו להתייחס אליו. מדוע? כי הם היו עסוקים במלחמה, היו הורגים אחד את השני, היהודים, והרומאים משחקים שש באש, כוססים ציפורניים, וחכים, אולי תתייחסו אלינו, אנחנו באנו לפה, לא יפה לא להתייחס לאורחים. היו אז, ירושלים מחולקת לשלושה, הר הבית בידי יוחנן מגוש חלב, והעיר העליונה והעיר התחתונה בידי שמעון בר גיורא ואלעזר בן שמעון, והיו זורקים אבני בליסטראות אחד על השני. כן, אווירה טובה. כמובן במצב כזה ירושלים יכולה רק ליפול. אומר הנביא זכריה בספר זכריה, כמובן אומר הנביא זכריה בפרק י"ד של ספר זכריה, הנה יום בא לשם וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים ואנשים תשחרנה, ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יקרת מן העיר. מעניין הנביא הזה, זה הוכחה שהנביא חי אחרי תשח. יש קושיה על זה, כי יש לנו הוכחות שספר זכריה הודפס עוד לפני תשח. כן, הנביא מתאר לפנינו שבראשית הגאולה ירושלים תעמוד במלחמה והתוצאה תהיה חלוקתה של העיר. אבל מאיפה הוא יודע, זכריה? מאיפה הוא יודע? כי הוא נביא, לא מספיק. מאיפה הנבואה יודעת? כלומר, זה שהוא נביא בסדר, אבל למה, מה ההיגיון שבנבואה הזאת? פשוט מאוד. שיבת ציון נעשית על ידי יהודים מכל העולם. ממילא ברור שזה יהודים שיחשבו דברים שונים. וברור שבראשית הגאולה תהיה מחלוקת באומה. התוצאה המתבקשת, ירושלים תהיה מחולקת. זה ההיגיון של הנביא. ברור. ואגב, בתש"ח ניסו לכבוש את ירושלים. היה ניסיון משער ציון, ועוד ניסיון משער יפו, ועוד ניסיון מהשער החדש. על ידי שלושה כוחות, האצ"ל, ההגנה והלח"י. נו, אתם מבינים למה ירושלים לא נכבשה? כי ברגע שיש אצ"ל, הגנה ולח"י, אז אין כיבוש ירושלים. אגב, אני רוצה לציין שבאותם הימים צה"ל כבר קם, חוץ מאשר בירושלים, שעדיין היו מחולקים בשלוש צבאות, וגם ביפו. זאת אומרת שמצב של פילוג באומה זה לא הולך. מתי אוחדה ירושלים? כשהייתה ממשלת אחדות. מספר שבועות לפני מלחמת ששת הימים, כשהייתה אחדות הלבבות מפני האימה, אז נכבשה ירושלים. כתוב במפורש בספר, בדברים רבה, אין ירושלים, אין ישראל נכנסים לירושלים עד שיכנסו בשער אחד, נכנסו בשער האריות. שאלה היא למה משם? הנביא זכריה ממשיך ואומר, ויצא השם ונלחם בגויים ההם. מה קרה? ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום ילחמו ביום קרב, ועמדו רגליו על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. מה פירוש הדבר? ומה זה רגליו של הקדוש ברוך הוא? רמב״ם אומר שזה צהל, נכון? הרמב״ם אומר שליחיו, סיבותיו. ודאי, מי עושה שליחותו של הקדוש ברוך הוא? צהל, שבא מצד אוגוסטה ויקטוריה, מצד מזרח של העיר, כבש את העיר. הפרט הזה הוא מעניין, אבל למה הנביא התמקד בו? למה הנביא דיבר דווקא על זה שירושלים תיכבש מצד מזרח? פשוט מאוד. אם תסתכלו על המפה של ירושלים, תראו שמצד צפון, מצד מערב ומצד דרום, יש שם בתים. איפה שיש בתים, יש בני אדם חיים. מה עושים בני אדם חיים? מחלוקת. מצד מזרח, יש שם בית כברות, שם אין ריב בין הדיירים. זה צד האחדות של האומה. לכן ברור שכשירושלים נכבשת, היא נכבשת מצד מזרח. כן? ככה הנביא צופה מראש. כן, כתוב גם בספר יחזקאל, כבוד השם בא מרוח הקדים, והארץ העירה מכבודו. כן? מצד המזרח תמיד זה. אז זה ברור, זאת הסיבה שזה קורה. אז עכשיו אני מבין למה מה שקרה בכ"ח באייר תשכ"ז היה כיבוש העיר. כלומר, ייחודה של העיר, כיוון שזה ביטא את האחדות של האומה. אבל אנחנו רואים שגם אחרי כיבושה של העיר, עדיין יש בעיות, כמו שבימי דוד המלך, היה קשה לכבוש את הר הבית, למרות שדוד כבר כבש את כל הארץ. הדברים מבוארים בספר פרקי דרבי אליעזר. בפרקי דרבי אליעזר כתוב על הפסוק, אוי מי יחיה מסומו אל. מה זה סומו אל? כשיקראו הדברים האלה, איזה דברים? אומר הפרקי דרבי אליעזר, מאחר וקשר הקדוש ברוך הוא שמו בישראל ובישמעאל, ששם אל מופיע גם בישמעאל, מי יחיה כשיקום ישמעאל על ישראל? פירוש הדבר שההכרעה האחרונה במחלוקת האחרונה בהיסטוריה זאת היא ההכרעה בין שתי צורות של אמונת הייחוד, זו של ישמעאל וזו של ישראל, ומקום הבירור יהיה בירושלים. זה מה שיוצא. ואם תשימו לב בתורה, בספר בראשית, יש תיאור של גירוש ישמעאל שלוש פעמים. פעם ראשונה, כשישמעאל היה עובר, גורש. פעם שנייה, כשנגמל יצחק במלחמת ששת הימים, אז גורש ישמעאל. ואחרי יש פעם שלישית, עוד פעם רואים אותו למרגלות הר הבית. כן, ויקח את שני נעריו איתו, ויתחק בינו. זאת אומרת שלעקדה הולכים יצחק וישמעאל, ושם למרגלות הר הבית נעשה הבירור. אומר אברהם, שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלך עד כה. זאת אומרת שהבירור האחרון, ההכרעה האחרונה, השילוח האחרון של ישמעאל, זה לרגלי הר הבית. לכן אין פלא שהיום ישמעאל כל כך רוצה להשתתף בעקדה, הוא רוצה לבוא עם אברהם אל הר הבית, ופה יתברר מי צריך לשבת פה ומי צריך ללכת עד כה. אז זה מעניין לחיות בתקופה שלנו. זהו.